טוב, אז אומר הרבי מה אמר ככה, כתוב, הפסוק אומר, בספר דברים, פרשת ויתחנן, שמדבר על התייחסות ליציאת מצרים, ואיך התייחסות לילדים, שמזה הרי אחר כך נבנה, מה שכתוב בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אז פה זה אחד מהבנים. הפסוק אומר, כי שלחה בנך מחר לאמור, אם הבן שלך מחר, מחר כמונה היא, אחרי זמן, ישאל אותך מה העדות והחוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. זה הציטוט של הפסוק, את הפסוק הזה, במאמר הזה אנחנו נבין, כי יש כאן הרבה תמיות בסגנון וכו', כפי שנראה בהמשך. שאלה זו היא שאלת הבן חכם. הבן חכם שואל את השאלה הזו. למרות שאם אנחנו היינו מסתכלים על השאלה ומנסים לנחש למי מתאים לשאול כזו שאלה, מה העדות והחוקים השפטים? תלוי גם באיזה צליל אתה אומר את זה. לא כזה כזה צליל שנשמע ממש זלזול, כאילו מה הדבר הזה? אבל בהגדה כתוב שזה נוסח שהבן החכם שואל. כמו שכתוב בהגדה, כולם מכירים את הלשון שכתוב בהגדה, מקור הוא בתלמוד הירושלמי, חכם מה הוא אומר? מה השאלה שהבן החכם שואל? מה העדות וגם זה הפסוק שהבאנו כרגע. כידוע דיוק בדרושי רבותינו נשיאינו. יש מאמרים של הרב הרש"ב, הרב הריי"צ, שמדייקים בעניין הזה שאלה שמאוד בולטת. מה השאלה? אנחנו הרי מקדימים אומרים חכם מה הוא אומר. דהיינו, עוד לפני שאני שומע מה הוא אומר, אני כבר נותן עליו הגדרה. מי הוא חכם? מה הכוונה חכם? חכם לא חכם. בפסיכולוגיה ולא יודע מה, בענייני העולם. חכם שהתורה קוראת לו חכם, פירושו של דבר שמה הופך אותו לחכם, הוא יודע תורה, הוא לומד תורה, זה נקרא חכם. כמו שהוא אומר את הלשון. למאחר שנקרא בשם חכם, דאמיתית החוכמה, במה מתבטא החוכמה, המשמעות, המושג האמיתי של חוכמה, היא חוכמת התורה. כל החוכמות האחרים זה הפסולת של החוכמה של התורה. חוכמה אמיתית, חוכמה אלוקית, זה חוכמת התורה. אז אם כך, אם קוראים לו חכם, אז זאת אומרת הוא יודע ומכיר את חוכמת התורה, אחרת לא היה ראוי לקבל את התואר הזה חכם. הרי הוא בוודאי יודע את המצוות. כי אחרת מה פירוש? אתה יודע תורה, אז אתה מכיר את המצוות, אתה יודע, אתה תלמיד חכם. אז אם אתה תלמיד חכם, אתה מכיר את העדות, אתה מכיר את המשפטים, אתה מכיר את הכל, אתה יודע. אז מה אתה בא בשאלת תם כזו ושואל, מה העדות והחוקים? מה אתה לא יודע? אני קרואים לך חכם, פרושו שאתה בקי והכל. ומהי שאלתו? אז מה השאלה שהוא שואל? מה העדות והחוקים והמשפטים? השאלה היא לא במקום בכלל. אם אתה שואל שאלה כזו, פרושו שאתה לא חכם. ואם אתה חכם, השאלה הזו לא הייתה צריכה להישאל. דיוק פשוט, בהבנה פשט. ויש להוסיף, הרב מחדד את השאלה. אומר כך, בפשטות כשקוראים את הפסוק, אתה יכול להבין שהשאלה שלו היא שאלת התעניינות, כאילו מה המצוות? את זה כרגע אמרנו, קשה לומר שזו השאלה שלו, כי אם הוא חכם הוא יודע, אז הוא לא בא לשאול שאלת אינפורמציה. אז חייב לומר שבשאלה שלו מונחת משהו אולי טיפה יותר עמוק. מה? אז אומר הרבי, בואו ננסה לנתח מהתשובה שעונים לו, להבין מה הוא שאל. מה התשובה שעונים לו? אומר הרבי כך, יש להוסיף. דמהמשך הכתוב, הפסוק, מיד הפסוק הבא, פרשת ויתחנן, אחרי הפסוק שהבן חכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים, מה התשובה, מה עונים לו? כתוב ככה, ואמרת לבנך, תענה לו. והפסוק אומר, מה תגיד לו? ויצווינו אביה לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו. דהיינו, אתה בא ואומר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הנחיות מה לעשות, וזה כדאי לנו. זה טוב לנו, זה יעשה לך טוב. זה טוב בגשמיות, טוב ברוחניות, זה טוב. זה התשובה שעונים לו. אם זו התשובה, אז עכשיו אנחנו נחזור חזרה. אז מזה נבין מה בעצם הייתה השאלה שלו. כי אם השאלה שלו הייתה אינפורמציה, מה היה צריך להיות כתוב, ואמרת לבנך את רשימת תרי"ג המצוות. אבל לא זה מה שכתוב, בא ואמרת לבנך. כתוב בא ואמרת לבנך, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את כל המצוות, לטוב לנו. זה התשובה. אז מה המובן, שמה הייתה השאלה שלו? שמבארים, המעלה שבקיום המצוות לטוב לנו. מובן, אז מה, מזה שעונים לו תשובה כזו, מה אנחנו מבינים מזה, שמה הייתה השאלה שלו? שפירוש מה העדות, שכשהבן חכם שואל מה העדות, מה הוא בעצם שואל, ומהו עניין המצוות, איזה מעלה יש בהם? היינו לא בא לשאול אינפורמציה, להפך, הוא בא ואומר, אני מכיר את המצוות, אני יודע, אני רק שואל, מה העניין?
מה יהיה לי
מזה? כאילו, מה מעלה? מה, למה? אז אני עונה לו, לטוב לנו. אז אולי זה כבר שאלה קצת שונה, אבל זה לא מרגיע אותנו בעצם התמיעה שחכם משם כזו שאלה. למה? וצריך ביור, איך שייך שבן חכם ישאל שאלה כזו? אם אתה בן חכם, אתה יודע שיש בורא עולם, ויש לו חוכמה, והוא נתן לנו אותה, מה אתה בא ושואל מה יהיה לי? מה פשמע לך? זו שאלה שיכול לשאול אחד שהוא לא בעניינים, והוא שומע פעם ראשונה, והוא אומר, מה יצא לי מזה? זה לא מתאים לבן חכם לשאול כזו שאלה. השאלה הזו מתרחבת. הוא ביותר אינו מובן. השאלה שאנחנו שואלים כרגע על הבן חכם, היא עוד יותר מציקה. למה? דבהביור בעניין המצוות, בהתשובה דבהאמרת לבנך, כשאנחנו מסתכלים בתשובה שעונים לבן חכם, ואנחנו מסבירים לו כמה המצוות הם טובים, מה אומרים לו? בוא נראה, שוב, נראה מתוך התשובה מה בעצם שעונים לו, נבין מזה מה,
שאלה,
מה השאלה שלו. כתוב שם שכשעונים לו על המצוות, אומרים לו, אומר שני עניינים. שני דברים כתוב בפסוק, בהתחנן, מה עונים לבן חכם. מה הם שני הדברים שאומרים לו? דבר ראשון אומרים לו, ויציאנו אהביה ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, היינו עבדים, הוציא אותנו מבית עבדים, ויצווינו לעשות את כל החוקים. נו, מה אתה מבין מזה? היית בכלא, לא היה לך סיכוי לצאת משם, היית עבוד. בא בן אדם ואמר, בוא אני אעשה הכל, אני משחרר אותך. ועכשיו אני אומר לך, תעשה א' ב' ג'. זה מובן שאם הבן אדם הזה שיציל לך את החיים ושחרר אותך מהכלא, ואומר לך עכשיו הנחיות מה לעשות, תעשה. זה המשפט הראשון שאומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. ויצווינו לעשות את כל החוקים, במילים אחרות, מכיוון שהוציאנו ממצרים, אנו משועבדים אליו לקיום מצוותיו. כאילו הוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו שלו, משועבדים אליו, ואנחנו עכשיו צריכים לציית מה שהוא אומר. זה דבר אחד שעונים לבן חכם. ועוד עניין בקיום המצוות, עוד דבר אומרים לו, מה שקודם ציטטנו, שם לטוב לנו כל הימים, אל תסתכל על הבוס שאמר לך דברים והם סתם, מה שנקרא, בלי היגיון, רק אין לך ברירה, אתה משועבד אליו, אומרים לך, תשמע, כדאי לך. דהיינו, הבן חכם שומע מאיתנו עכשיו שני דברים. שומע מאיתנו שאנחנו משובדים לבורא, וזו סיבה אחת למה לקיים את המצוות. שומע מאיתנו דבר נוסף, שכדאי לנו פשוט לקיים את המצוות, כדי טוב לנו. אם זה שני הדברים שאומרים לו, מה מובן מזה ששני הדברים האלו לא ידע? זה הרי מה שאומרים לו. זאת אומרת, הוא לא יודע את שני הדברים האלה, אז עוד יותר מתעצם את השאלה, מה קורה איתו? איזה חכם הוא? ומזה שבהתשובה דבאמרת לבנך מבאר שני העניינים, מזה שאנחנו עונים לו בתשובה שתי רמות בצורך וקיום המצוות, מובן ששניהם הם חידוש אצל הבן. אנחנו מבינים שהבן קיבל, וואו, חידוש גדול. חידוש אחד שהקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ממצרים ואנחנו משובדים אליו, חידוש שני שהדברים טוב לנו. אינו מובן, זה לגמרי... לגמרי לא מובן. ומאחר שאינו יודע עניין המצוות, הוא לא יודע את המצוות, הוא לא יודע שאנחנו בכלל צריכים קבלת עול. לא רק שאינו יודע שהמצוות הן לטוב לנו, זה הדבר השני שאומרים לו, אלא שאינו מבין אפילו החיוב דקים המצוות דרך קבלת עול. הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין שיש לנו בעל הבית, ואנחנו משובדים אליו, וצריכים לקיים את רצונו. אחר כך הוא גם לא מבין שזה טוב לנו. אתה לא מבין כלום. לא יודע מהמושג של קבלת עול. לא יודע שמצוות הם עושים לך טוב, ועדיין איך קוראים לך, מה הכינוי שנותנים לך, מה התואר שנותנים לך, וחכם. נשאלת השאלה, איך קוראים אותו בתואר בן חכם? אז איך קוראים לו בן חכם? אז הפלא עוד יותר גדול, הוא בן חכם? במה הוא חכם? הוא לא יודע שצריך שיהיה קבלת עול מלכות שמיים, הוא לא יודע שהמצוות מביאים תועלת, הוא לא יודע כלום, אז הוא כמו אחד ברחוב שאף פעם לא למד, הוא תם. איזה חוכמה? אז יש שאלה אחת שבעצם רבותינו נשיאינו שואלים בקיצור, אם הוא נקרא חכם, איך הוא שואל, אבל הרי את השאלה הזו הוא פותח, מרחיב אותה ממש לפרטים ומעצים אותה כשמסתכלים על הפרט.
בפשט, ככה
נראה, אבל
ודאי שזו לא השאלה שלו.
זה צריכים ללמוד את המאמר. אבל כשאנחנו רואים בפשט, זה השאלה שלו, והפלא הוא גדול, איך קוראים לו חכם? גם צריך להבין, שאלה נוספת, עד כאן זה בעצם הייתה שאלה אחת. למה קוראים לו חכם? רק השאלה הזו קיבלה מרחב. גם צריך להבין שאלה נוספת, כמו שמדייק בהדרושים. שאלה נוספת שגם היא כתובה במאמרים. מה השאלה הנוספת? מה שאומר, השציבה, הוויה אלוקינו אתכם. יש מילה מאוד צורמת בסגנון של הבן חכם. עד כאן התייחסנו לחצי הראשון של המשפט. מה העדות, תודה. מה העדות והחוקים והמשפטים? מה העדות והחוקים והמשפטים? זה השאלה, זה החצי הראשון של השאלה. אוקיי? ועל זה הבאנו את השאלות. עכשיו חצי השני. השאלה היא בחצי השני. החצי השני של המשפט שהוא אומר, לגמרי לא מובן. מה הוא אומר בחצי השני? אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. כאילו מה, אתה מוציא את עצמך מהכלל? מה אתה לא... אם היית אומר שציווה השם אלוקינו אותנו, אז אתה בן חכם, ואתה בעניין, ואתה, יש לך שאלות, אנחנו לא יודעים למה אתה נקרא חכם, אבל לפחות אתה מרגיש שייכות לעניין. ואנחנו הרי באים בטענה על הבן רשע, איך הוא מוציא את עצמו מן הכלל, נכון? ופה לכאורה הבן חכם אומר אותו דבר. מה העדות והחוקים המשפטיים של צבא השם אלוקינו? אתכם. מה זה הסגנון הזה? אתכם ולא אותנו? אז הוא לא כזה גרוע כמו הבן רשע, כי הוא אומר על המשפט הראשון, השם אלוקינו. זאת אומרת, הוא מכליל את עצמו בכלל האמונה. ואגם, דל ידי שאומר השם אלוקינו. אין מקום לטעות שמוציא חס ושלום את עצמו מהכלל. כי הוא אומר אלוקינו, אז הוא חלק מעם ישראל. אבל עדיין מוזר, בכל מקום צריך ביור מה שאומר אתכם. אם אתה אומר אלוקינו, אז הסגנון היה צריך להיות בהמשך אותנו. דאב אלי לומר, היה צריך להגיד, אשר ציווה הוויה אלוקינו אותנו. או אשר ציווה הוויה אלוקינו. אל תגיד לא אתכם ולא אותנו. אשר ציווה השם אלוקינו ותו לא, הכל מובן. אומרת יוצא שכל המילים שהבן חכם אומר, מהתחלה ועד הסוף, לא מובן מה הוא אומר. זה מסוג, יש הרבה דוגמאות כאלה שבפשט, אתה קורא הכל נראה טוב, אתה מתחיל את זה להראה, לא מבין מה קורה. הבנה פנימית תיתן אור אחר בכל העין. כמו בהרבה מאמרים, אז המאמר עצמו יש לו עריכות יחסית.
לפעמים יש לך ביטחון בפשט, כאילו זה ברור.
ופתאום אתה לא מבין כלום, כן. כמו הדרכו של הרבי בהרבה מאמרים, או ברובם, שעל ההתחלה באה נקודת התשובה. היסוד נאמר מיד, אחר כך לא, מפצחים אותו, מרחיבים אותו, מבארים אותו, אבל את הנקודה אומרים מיד. מורחים, כן, ודאי. ונקודת הביאור בזה בהדרושים. מה מסבירים במאמרים של רבותינו נשיאינו? יש על זה מיד מורה אמצעי, הרב צמח צדק, כל רב. מה מסבירים על זה? שאלה הרי מציקה. מסבירים ככה. נותנים לנו, מתחילים עם היסוד של המילה, של השאלה האחרונה ששאלנו. השאלה האחרונה ששאלנו היא שאלת המפתח, כל העניין. ראינו שהוא אומר אתכם ולא אותנו, פירושו שיש כאן בעם ישראל, השם אלוקינו, אנחנו כולנו מאמינים, בעם ישראל יש שתי מחלקות, יש אותנו ויש אתכם. מה הם שתי המחלקות בעם ישראל? בכלל. אז זה נבין על פי יסוד שלמדנו כבר הרבה פעמים. מה ההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה? האבות הרי כתוב שקיימו את כל המצוות לפני מתן תורה. אברהם, יצחק, יעקב קיימו את הכל, רק כמובן לא היה להם עדיין את היכולת לקיים את המצוות כמו שאנחנו היום מקיימים אותם, כי עדיין לא היה להם את הציוויים ולא היה להם את האמצעים הגשמיים שאנחנו היום מקיימים בהם את המצוות, אבל בכל אופן, הם קיימו את כל המצוות מבחינה רוחנית. מה ההבדל? עכשיו נקרא כמה שורות, אומר ככה. ונקודת הביאור בזה בהדרושים. פי הידוע, לקיום המצוות של האבות היה בעיקר עבודה רוחנית. אבות הקדושים קיימו את כל המצוות, אבל ברוחניות. לא היה לאברהם אבינו תפילין עם רצועות שגלגל על היד וכתב בפנים פרשיות. אבל היה לו את מצוות תפילין במובן הרוחני האלוקי של מצוות תפילין. והפעולה שעשו בגשמיות, בכל זאת, גם האבות עשו פעולות גשמיות שקשורות למצוות, כמו למשל, כתוב בפנימיות התורה בזוהר, שיעקב אבינו, כשהוא התעסק עם המקלות, לפצל בהם פצלות עם הצון, אז כתוב שזה היה כוונות שקשורות לתפילין. אז מה היה צורך ליעקב אבינו להחזיק איזשהו מקל ולעשות בו כל מיני פצלות לבנות? אם אתה יכול לכוון ברוחניות, תעשה את זה בלי כלום. אז הוא אומר, ומש והפעולה שעשו בגשמיות, הייתה כעין כלי לעבודה רוחנית. העיקר זה הרוחני, והגשמי שהם תפסו איזה משהו ביד, זה היה רק כלי למשוך את העניין הרוחני, אבל העיקר זה הרוחני. זה היה המצוות של האבות. לפני מתן תורה, אם נרצה לומר במשפט אחד, מה עניינם של המצוות לפני מתן תורה? רוחניות. לעומתנו, לעומת זאת והמצוות שניתנו במתן תורה, מה מתן תורה עשה שינוי? אנחנו קיבלנו תורה, שינוי דרסטי. מאיתנו מה דורשים? בגשמיות. אתה לא יודע שום דבר רוחני, ולא מכיר שום ייחודים עליונים, ולא מבין מה המשמעות הרוחנית של המצווה? תקיים את המצווה. אחרי מתן תורה, דורשים מאיתנו את המעשה. והמצוות שניתנו במתן תורה, עיקרה מועשייה בפועל. תעשיית המצווה, שאנחנו עושים היום מצווה בגשמיות, היא לא הכנה וכלי לכוונתה. זה לא שאתה עושה מצווה, כהכנה לכוונה שתבוא אחר כך, כמו אצל האבות. זה מהפוך, לעד רבה, עשייה הוא יעיקה. יבוא בן אדם וישב ולא קיים את המצווה במעשה וכיוון את כל הכוונות, לא קיים שום דבר. אצל אברהם אבינו, כיוון את כל הכוונות ולא עשה שום דבר במעשה, עשה מה שצריך. וכמו בן עידן דידן, ניקח דוגמה מענייננו. עומדים מאמר על פסח, ניקח את מצוות אכילת מצה. כאשר יכוון בסוד מצוות מצה, יושב אדם בליל הסדר, יכוון את כל הכוונות הכי עמוקות והסודות של מצוות מצה. וחס ושלום יחסר הפועל ממש, אבל הוא חס ושלום לא יאכל כזית מצה בליל הסדר. אז למרות שהוא יודע את כל הביורים על פי חסידות ואת כל הכוונות, אבל הוא בפועל לא יעשה כלום, לא ימשיך מאומה. לא יהיה מזה שום המשכה רוחנית, הוא לא יפעל. הוא להידח והפוך. שיקיים המצווה בפועל גם בלי כוונה, יושב בן אדם, אוכל כזית מצה, הוא לא מבין אפילו מה הוא עושה, אתה מאלץ אותו בכוח שיוכל עכשיו כזית מצה, כי יהיה מצוות מצה. יבוא גוי עם נשק, יגיד לו, אם אתה לא אוכל עכשיו מצה, אני יורה בך, עכשיו אתה אוכל כזית מצה, והוא אכל, ולא יודע אפילו, בלי ברכה ובלי נטילת ידיים. הוא קיים מצוות אכילת מצה, כי זה המצווה, לאכול מצה. וישב האדם הכי טהור ומכיר את כל הסודות של הזוהר, וישב וכיוון את כל הכוונות שבעולם, רק מסכן אין לו מצה, הוא יושב באיזשהו מקום, אין לו מצה. כיוון את כל הכוונות, אבל מצוות מצה הוא לא עשה. ולהידך שיקיים המצווה בפועל גם בלי כוונה, ימשיך האור. למה אתה מביא בהערה 16, מחדד את מה שאמרנו, שבמצוות אכילת מצווה, גם הכוונה זה לצאת ידי חובתו אינה מעכבת. היינו, יש מצווה שאתה צריך, לפחות שתדע שאתה עכשיו מקיים מצווה. כוון את הכוונה הכללית הזו. במצא גם זה לא צריך. שום דבר, תאכל. הגרון שלך צריך לעבור דרכו 26 גרם מצה, זה הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן כיוונת, לא כיוונת, כן ידעת, לא ידעת, זה לא משנה משנה. אוקיי. אז מה ראינו עד כאן? יש הבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה. הבן חכם הוא חכם. הוא יודע את מה שאנחנו כרגע למדנו. ומה בן חכם הזה אומר? רגע, אני רואה שאחרי מתן תורה, יש משהו מעניין? אתה עושה משהו גשמי, בלי שום נשמה, ואתה קיימת. שאלת הבן חכם היא, איך זה יכול להיות? איך ממשיכים גילוי אור אינסוף על ידי מעשה? זה הוא לא מבין. איך מעשה גשמי ממשיך הלוקות? יותר מסתדר לו לבן חכם, שרגשות ואמונה וייחודים פועל פעולות, אבל משהו גשמי טכני, מה זה עושה? להבדיל יש מושג שהקוף עושה מעשה. אז הקוף יאכל מצה, יהיה מזה מצווה, ברור שלא. אז היהודי לידו ישב אכל מצה, המשיך את המשך, איך? הרי עשיתי מעשה טכני, זו השאלה שלו. עכשיו נבין איך זה נכנס במילים, כמובן צריך אחר כך לפתוח את זה, אבל עכשיו אומרים נקודת העניין, נחזור למילים המקוריות, מה אומר הבן חכם? וזהו שאומר, מה העדות אשר ציווה הוויה אלוקינו אתכם? למי הוא מתכוון כשהוא אומר אתכם? לפני מתן תורה. אתכם. אתכם הוא מתכוון, הוא אומר, איך עכשיו אתכם? אתם יצאתם ממצרים, קיבלתם תורה, לא מבין איך אתם, מילא אבותיכם, אני מבין איך הם המשיכו, כי הם עשו את זה ברוחניות, אבל אתכם, אתם יצאתם ממצרים ואתם קיימים מצוות בגשמית, איך אתם עושים את זה?
לקראת עשייה, איך אתם ממשיכים?
איך אתם ממשיכים? נראה את הלשון. זהו שאומר, מה, עדות אשר ציווה הוויה אלוקינו אתכם? אתכם דווקא, המילה אתכם, הוא במכוון אומר אתכם. זו המילה שהציקה לנו בשאלה, למה הוא אומר אתכם? הוא אומר, הוא מתכוון הרבה יותר עמוק במילה אתכם.
חלק בין שתיים.
מכיוון שהעבודה שלכם לאחרי מתן תורה היא עשייה, מכיוון שהיום אנחנו המצווה שלנו דווקא עשייה, ולא, רק שנייה, ולא עבודה רוחנית כעבודת האבות, איך נמשך גילוי אור אינסוף על ידי עבודה זו? זה נקודת העניין. אתה שואל שאלה מצוינת, כשנרחיב את זה אנחנו...
לא, אני מתכוון כי הוא מדבר על אחרי מתן תורה.
יפה, כי הוא מדבר...
הוא איתם, הוא גם אחרי מתן תורה.
אתה שואל למה הוא לא אומר, כמו שהוא רבי שאל בהתחלה, למה הוא לא אומר אותנו? כי הוא גם אחרי מתן תורה.
כן, אני חושב שהוא
מדבר... אז אנחנו נגיע לזה כשנפתח את העניין. אבל כרגע אנחנו מדברים נקודת התשובה. שתבין קודם כל בנקודת התשובה שהוא לא תימוני. הוא שואל שאלה לעניין. שאל שאלה באמת, שאלה אמיתית. איך נמשך גילוי אור אינסוף על ידי עבודה זו? מה עונים לו? והתשובה, בפשט היה נראה, שאתה מספר לו חידוש, שיצאנו ממצרים, אנחנו...